שלום לכולם. בשני השיעורים האחרונים עסקנו בסוגיות שמקורן בשולחן ערוך ביורה דעה בהלכות סתם. ביטוי סתם כאן לא לגמרי מדויק, משום שהלכות ספר תורה ומזוזות נמצאות כאן ביורה דעה בשולחן ערוך, לעומת הלכות תפילין שמקורן דווקא באורח חיים. אבל על כל פנים, בשני השיעורים הקודמים דיברנו על הלכות שקשורות כאן לסימן הראשון בהלכות ספר תורה, יורה דעה, סימן ריש עין. את השיעור היום אני מבקש להקדיש לעניינים שקשורים להלכות כתיבת סתם. הנושא הזה, כתיבת סתם, הוא נושא מאוד מאוד רחב, בדרך כלל שמור דווקא לסופרים. אין שום אפשרות בשיעור קצר של חצי שעה ועוד בלי הדגמות ויזואליות לעמוד על עיקרי הדברים פה בהלכות כתיבת סתם, ובכל זאת אני מבקש שנדון בשתיים או שלוש סוגיות שיכולות להיות רלוונטיות לכל אדם שמבקש לרכוש לעצמו תפילין או מזוזות, מי שזכה אולי אפילו ספר תורה. והדברים כאמור בדרך כלל שמורים דווקא לסופרים, ובכל זאת יש לכל אחד מקום לדון ולעיין בהלכות הללו. אחד מן הספרים הרבים של החפץ חיים הוא הספר שם עולם. הספר שם עולם הוא למעשה ספר מוסר, אשר כשמו כן הוא, דרכו מבקש החפץ חיים ללמד אותנו כיצד יזכה האדם לשם עולם. אנשים רוצים ששמם יישאר לעולם, להשאיר אחריהם איזשהו זכר, אז כיצד יזכה האדם לשם עולם? והחפץ חיים בדרכו המוסרית המיוחדת אומר, מי שרוצה שם עולם צריך לשמור את השבת בידור, צריך ללמוד תורה בידור וכן הלאה. זו הדרך לזכות לשם עולם. במסגרת הדברים האלה, כאשר החפץ חיים מעורר הלימוד תורה, הוא מעורר מן היתר הלימוד ענייני מקדש וקודשיו, אבל לענייננו החפץ חיים מדבר על לימוד הלכות סתם. אומר החפץ חיים שמטרתו של כל לימוד היא ללמוד כדי לשמור ולעשות, ללמוד כדי לקיים. והמצוות האלה של תפילין, של מזוזות, שמלוות אותנו ממש באופן יומיומי, כל גבר מניח תפילין כל יום, כל אדם, גבר או אישה מישראל, גרים בבית שיש מזוזה, מנשקים אותה כשנכנסים וכשיוצאים, והיות שמדובר על מצווה כל כך כל כך מעשית, אומר החפץ חיים, דווקא בהלכות האלה ראוי לכל אחד להיות בקיא, ראוי לכל אחד להתעמק, כפי יכולתו בהלכות האלה, משום שכאמור מדובר על עניין מאוד מאוד חשוב ומעשי. אז כאמור אני חוזר ואומר שוב, לא נוכל במסגרת הזאת להקיף את כל הלכות סתם, אבל איזושהי טעימה מכמה סוגיות בנושא הזה, זו המטרה שעומדת לפנינו היום. כמו בכל תחום הלכתי אחר, גם הלכות סתם משופעות, מרובות, בהרבה הרבה פרטי דינים, וישנה איזושהי נקודת מבוא מיוחדת לכל התחום הזה של הלכות סתם, והיא, הייתי אומר, אולי המתח המתמיד בין הרצון לקיים את המצווה בשלמות, אולי אפילו לקיים את המצווה בהידור, ובין העובדה שדווקא בתחומים האלה לכאורה יש הרבה מצבים שבהם ראוי להקל ולא להחמיר. כוונתי, שאם יש לפנינו מזוזה, אז אם רוצים מאוד להדר ולהדר כמה שאפשר, אז טוב, בוא נפסול את המזוזה הזאת כי היא לא מעודרת. מצד שני, במזוזה כתובים שמותיו של הקדוש ברוך הוא כמה וכמה פעמים, ומקובל, כך שמעתי פעם מאחד הסופרים, שכמו שרבנים ופוסקי הלכה עושים כל מאמץ כדי להתיר אישה עגונה כדי שתוכל להתחתן, כך צריך לעשות כל מאמץ כדי שאיזשהו סתם, איזושהי פרשייה לא תלך לגניזה לחינם. אם זה קשר, אז למה לשים את זה בגניזה? אדרבה, כוח דהיתר העדיף, וצריך להתאמץ ולהכשיר כמה שאפשר כדי שלא להביא סתם לגניזה שלא לצורך. אז כאמור, מצד אחד כמובן רוצים להדר עד כמה שאפשר במצוות האלה, ומצד שני לפעמים דווקא ההידור עלול להביא לגניזה מיותרת של תפילין או מזוזה שבמהותם הם בעצם קשרים. המתח הזה שבין הרצון להדר ולצאת ידי כל הדעות לבין שלא לגנוז לחינם, קשור לעובדה יותר עמוקה בהלכות סתם, וזה שההגדרות עצמן לא לגמרי ברורות. המשנה ברורה בקונטרס משנת סופרים שלו, שנמצא בסימן למדוו, במשנה ברורה באור החיים, בתחילת הסימן הזה בביאור הלכה, כותב המשנה ברורה דבר מדהים. וידע המעיין בקונטרס הזה, דבכמה מקומות לא ביארתי בפנים וגם בשער הציון, אם הדין הוא רק לכתחילה, או בדיעבד, והיא מאחת משלוש סיבות. או, דו פשוט, דו לכתחילה או בדיעבד. לכן, החפץ חיים לא מציין את זה כי זה ברור. או, ויש בזה פרטים המתחלפים, ויש בזה לפעמים לכתחילה, ולפעמים בדיעבד. זו הסיבה השנייה. והסיבה השלישית אומר החפץ חיים, או דהיה אצלי גם כן ספק, והנחתי הדבר כמות שהוא, על כן אל ימהר אדם להקל בדבר, או להחמיר ולהפסיד אחרים, אם לא שימצא ראיה ברורה. אם כן, אפילו מרן החפץ חיים מתקשה לקבוע גדרים חד משמעיים, מהו כשר לכתחילה, לכולי אלמה, מהו כשר רק בדיעבד, והגדרים בנושא הזה אינם ברורים. העניין הזה של לכתחילה ובדיעבד, גם הוא ייחודי להלכות סתם, משום שבהלכות סתם יש לנו שני דינים במושג הזה של לכתחילה. כך למשל מסביר את הדברים הרב ווסנר בשו"ת שבט הלוי חלק ז' סימן קס"ד, והוא כותב כך, וזה לא חידוש שלו, זה מופיע כבר הרבה לפניו באחרונים. הנה כבר כתבתי במקום אחר, וישנם בתפילין ומזוזות שני מיני בדיעבד. חדה, דיעבד דקיים לעולם, והמניח תפילין ומזוזות אלה לא קיים המצווה רק בדיעבד. כלומר, יש בדיעבד, כמו בתחומים אחרים, בהלכה. המזוזה הזאת קשירה בדיעבד. כלומר, לכתחילה אל תשים מזוזה כזאת בבית, אבל בדיעבד בית הוא כבר מזוזה, אתה לא יכול להגיד שהבית הזה בלי מזוזה. טוב, זה מה שאנחנו מכירים. אבל מוסיף הרב ווסנר ואומר, ויש דיעבד שני שלכתחילה על הסופר לכתוב כך וכך. אבל בדיעבד, אם כבר כתב לפי שיקול דעתו, כדאי המקילים אם כבר נכתב כך לצאת אפילו לכתחילה. כלומר, יש לכתחילה, כיצד לכתחילה ראוי לסופר לנהוג, כיצד הסופר צריך לכתוב את התפילין או את המזוזה, ויש לכתחילה של אחרי שהפרשייה כבר לפנינו, אז צריך להחליט האם הפרשייה הזאת קשרה לכתחילה או רק בדיעבד. יש למשל מצבים לגבי תפילין שאומרים התפילין קשרות בדיעבד, ולכן מי שאין לו תפילין אחרות שיניח את אלה אבל לא יברך, כי זה קשר רק בדיעבד. ואם כן, כאמור, גם כאן יש רמות שונות של לכתחילה או בדיעבד, והדברים הרבה פעמים משיקים גם לדיני ממונות, משום שאדם בא לסופר או לסוחר ואומר אני רוצה מזוזה קשרה. מה זה קשרה? קשרה לכתחילה, בדיעבד, קשרה בהידור. ולכן גם הנושא הממוני כאן הרבה פעמים, כמה שילמת או בעד מה שילמת, גם הוא קשור בעצם לטיב הסתם. אז אם כן, כפי שאמרתי, אפילו לחפץ חיים הגדרים לא לגמרי ברורים, גם הוא כותב שלא למהר להכריע מה הוא כשר, כשר לכתחילה, כשר בדיעבן, אבל ללא ספק הנושא הזה מורכב, כאשר מצד אחד אנחנו רוצים כאמור להדר עד כמה שאפשר במצוות החשובות האלה, אבל מצד שני, שלא לגנוז או שלא להחמיר על איזושהי פרשייה לחינם. טוב, אז כאמור, הפרטים מרובים והגדרים מרובים, ואנחנו נשתדל לנצל את הזמן שלנו לעסוק בכמה וכמה סוגיות שכמו שאמרתי, יכולות להיות רלוונטיות לכל אחד שבא לקנות תפילין ומזוזות. נפתח בדיון אודות הסופר, שהוא לא ספק הדמות המרכזית, האישיות המרכזית בכל הנושא הזה של הסתם, הוא הסופר שכותב את הפרשיות. על פי ההלכה, סתם חייבים להיכתב על ידי ישראל, גדול, קטנים, נשים, או להבדיל, מי שאינו יהודי, פסול לכתוב סתם. הכתיבה חייבת להתבצע דווקא על ידי יהודי ולשמה. מלאכת כתיבת הסתם היא מלאכה מורכבת, מצריכה עדינות, דייקנות, ריכוז, מקצועיות, אבל מעל הכל כתיבת סתם מצריכה יראת שמיים. כבר בגמרא, בעירובין, בדף י' ג', בסוטה בדף כף, מצאנו את אזהרתו של רבי ישמעאל לרבי מאיר תלמידו, וכך הוא אומר לו, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שמה אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. מלאכת שמיים היא, ואפילו שגיאה באות אחת, פוסלת את כל הפרשייה. בספר תורה יש 304,805 אותיות. זה המספר. כך מופיע בספרים, זה מספר האותיות בספר תורה. אם מכל מאות אלפי האותיות האלה, אות אחת נכתבה שלא כהלכה, אות אחת נפסלה, הספר כולו פסול. לא יאמן. בתפילין יש 1,594 אותיות בכל בית, יחד 3,188 אותיות, ובמזוזה היא הצנועה ביותר, ובה יש בסך הכל 713 אותיות. אבל שוב, באותה מזוזה, 712 אותיות נכתבו כדין, ואות אחת יש בה שיבוש, אות אחת נמחקה, אות אחת נקטעה באמצע, המזוזה פסולה. העוסקים בתחום הזה נוהגים לומר שבסתם, אם משהו 99% כשר, זה אומר שהוא 100% פסול. משום ש-99% כמעט כל האותיות, אבל רק אות אחת לא הצליחה, אז בעצם המזוזה או התפילין או ספר התורה הם 100% פסולים. ולכן כאמור המלאכה היא מלאכה מורכבת, ולכן מזהיר, כמו שהזכרנו מקודם, רבי ישמעאל את רבי מאיר, הווה זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמיים. אלא שנקודה כאן הרבה יותר מורכבת. כאמור, חסרה עוד אחת או יתרה עוד אחת, אפשר למצוא ואפשר לתקן. הבעיה הגדולה היא שיש בספרי תורה תפילין ומזוזות גם בעיות מסוימות שאותן אי אפשר לזהות. אי אפשר למצוא אותן. למשל, בספר תורה אין חובה של כתיבה כסדרן. סופר שכותב ספר תורה והתבלבל, טעה באות, טעה במילה, יכול למחוק ולתקן. אם לא מדובר על שם שמיים, שזה שאלה איך מוחקים שם שמיים תוך כדי הכתיבה. אבל נניח לא מדובר על אחד מן השמות שאינם נמחקים. הסופר יכול למחוק ולתקן. לעומת זאת, תפילין ומזוזות נכתבים אך ורק כסדרן. כלומר, אם הסופר טעה באות אחת והמשיך הלאה וכתב, הרס את הכל. כל הפרשייה צריכה גניזה. וזה ניסיון מאוד גדול לסופר. סופר כתב מזוזה שלמה. בשורה האחרונה, כשהוא סיים את המזוזה, הוא קולט שבהתחלה יש אות אחת חסרה. ישלים? לא. אי אפשר להשלים. הכתיבה חייבת להיות כסדרה, ואם הייתה טעות, המזוזה כולה פסולה. מי ידע? אם הסופר עכשיו יתקן ויגיש את המזוזה הזאת, מי ידע? כל הגהה שבעולם, הגהה אנושית, הגהת מחשב, כמו שנדבר בעזרת השם בפעם הבאה, שום דבר לא יועיל ולא יציל במצב כזה. המזוזה פסולה ולעולם לא תוכל לדעת שנעשתה כאן כתיבה שלא כסדרה. או אפילו דוגמה יותר פשוטה. ספרי תורה תפילין ומזוזה חייבים להיות כתובים לשמם, לשם קדושה, לשם קדושתם. ומה קורה אם הסופר לא כתב לשמה ולא כיוון לשמה? הם פסולים מדאורייתא, איך תדע? מזוזה נראית יפה, למראית עין, מצוינת, אפילו מהודרת, אבל היא פסולה מדאורייתא. איך תדע? רע בתחומים האלה, אלא לסמוך, כמו שאמרתי מקודם, על אותה יראת שמיים של הסופר, ורק כאשר יש סופר ירא שמיים, אפשר לסמוך על זה שמה שהוא מוציא מתחת ידיו, אכן באמת כשר. אז איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה? עם השאלה ממי לקנות ומי הסופר שיכול לכתוב סתם? אז יש בהלכה שתי הערות בנושא הזה. האחת, בפסק של השולחן ערוך בהלכות תפילין, אור החיים סימן למדבט, כותב השולחן ערוך, לכן צריך להיות מאוד ירא שמיים וחרד לדבר השם, המתעסק בכתיבת תפילין ותיקונן. וזה בעצם מה שאמרנו מקודם, יראת שמיים. יראת שמיים, בלי זה אין פתרון אחר. המשנה ברורה שם מוסיף, ומן הראוי למי שיש כוח בידו למנות כותבי תפילין מהוגנים, אנשי אמת, צונאי בצע, בעלי תורה, יראי אלוהים וחרדים על דברו, בכל עיר, כמו שממנים שוחטים ובודקים. שלא יאמינו לכל הסופרים שאין כוונתם אלא להרוויח ממון על ידי כתיבה ותיקון יפה בעשיית התפילין. ואף כי גם כוונה זו טובה ליפות המצווה וכולי, עדיין העיקר הוא כוונת הקדושה, ובזה אומר המשנה ברורה, לא כולם נזהרים. אם כן, כמו שבהלכות שחיטה, אתה חייב לסמוך דווקא על שוחט ירא שמיים שעושה מלאכתו נאמנה, ככה גם כאן אין ברירה אחרת אלא לקבל דווקא סופר ירא שמיים, ולא סופר שחלילה חמדת הממון מעבירה אותו על דעתו. אז זו אם כן הדרישה הראשונה, וזה ביטוי ייחודי מאוד בכל השולחן ערוך, נדמה לי שאין עוד מקום כזה שבו השולחן ערוך כותב, צריך להיות מאוד ירא שמיים. יותר מהיראת שמיים של הסופר, אין מה לבדוק. ועוד תקנה אחת, נוסף לאותה, אולי הערה אחת לפני כן, לגבי הנושא הזה של היראת שמיים. בכל הדורות מצאנו אתגרים בתחום הזה. בספרייתנו כאן ובישיבה מצאתי ספר ושמו תפילין ומזוזות כהלכתן. ספר שנכתב לפני 25 שנה, משהו כזה, על ידי אדם בשם הרב זאב גרינוולד, והוא בעצם מדריך לקונה כיצד לקנות מזוזה כשרה או כיצד לקנות תפילין כשרים, והספר זוכה להסכמות מגדולי הדור, הרב אוזנר, הרב עובדיה יוסף ואחרים. וכאן דבר שבעיניי הוא מוזר. בהקדמה לספר הזה כותב הרב גרינוולד, כי מצב כשרות התפילין והמזוזות בדורנו הוא חמור, בעיות הכשרות מקיפות רבדים רבים של העם, לחלק ניכר מן הסופרים אין ידיעה ברורה וכו' וכו' וכו', מסביר כמה המצב היום נורא והיום וחמור. מצד שני, כשאתה מתחיל לדפדף בספר ואתה מוצא כל מיני ציטוטים מימים עברו, מדורות קודמים, אתה רואה שאין כל חדש תחת השמש. ומאז ומקדם נשאבו אל המקצוע הזה של סתם גם אינשי דלא מעלה, גם אנשים שלא בקיאים, גם אנשים שמבינים שדרך התחום הזה של סתם אפשר אולי לעשות כסף קל, וכאמור חמדת הממון מעבירה אותם על דעתם. ולכן יש בהרבה תחומים נטייה לומר שהבעיות בדורנו הן החמורות ביותר, אוי ואבוי שמו שמיים, אבל דומני שלא נכון יהיה להפריז על המידה, משום שפחות היה קושי בדבר הזה, משום שכך הוא טבע העולם. כאמור, מדד הכשרות המרכזי הוא המדד של יראת שמיים, וידוע שהאדם יראה לעיניים, ורק ריבונו של עולם הוא זה שיראה ללבב, אין לנו מדד אחר של יראת שמיים. אבל מעבר לדרישה הבסיסית הזאת של יראת שמיים, נהגו בקהילות ישראל, מדורות האחרונים, באמת לדרוש לקנות סתם אך ורק מסופר מוסמך. בלשון הפוסקים, מדובר על סופר שמחזיק בכתב קבלה. כתב קבלה, הכוונה לתעודת הסמכה. כך למשל, מצאנו בשו"ת יהודה יעלה של רבי יהודה אסד מגדולי הונגריה לפני כ-150 שנה. הוא נשאל שאלה על איזשהו סופר שיצא עליו שם רע, וכותב, כדבר פשוט, היהודה יעלה, וגם כל סופר סתם צריך להיות בידו כתב תעודה מרבו, אשר למד אצלו האומנות ויחזיקוה, ואם לאו פסולו, מי שאין לו תעודת הסמכה, מי שהוא לא סופר סתם מוסמך, ודאי שהוא פסול בכתיבה, אולי הדבר הזה יעזור לאתר את אותם סופרים יראי שמיים שבאמת כשרים לכתוב. בדורנו יש כמה וכמה גופים שניסו לחדש את המוסד הזה של כתב קבלה מאיזשהו בית דין מוסמך, אבל שוב, מטבע הדברים וכדרכו של עולם, אז יש גופים שונים שקמו כדי לחלק תעודות הסמכה לסופרי סתם, ואלה פוסלים את אלה, ואלה פוסלים את אלה. טוב, המצב בנושא הזה הוא באמת מצב מאוד מאוד מורכב, אני לא רוצה יותר מדי לפרט כאן את כל הסבך הגדול הזה והמאבק בין גופי הכשרות השונים, אבל בכל מקרה, אלה כאמור שתי הדרישות. סופר ירא שמיים וסופר שמחזיק בכתב קבלה, כתב הסמכה לזה שהוא באמת כשיר לשמש כסופר סתם. העצה המרכזית בנושא הזה לרוכשים, מי שרוצה לקנות תפילין או מזוזה, היא להגיע אל הסופר. כלומר, לא לקנות ספרי תורה, תפילין או מזוזות מסוחרים, אלא להגיע ישירות אל הסופר ולבחון האם זה באמת סופר ירא שמיים שאפשר לסמוך עליו. אז אם כן, שאלה ראשונה, שאלה מי הוא הסופר וכיצד באמת מוצאים את הסתם הכשר ביותר. מכאן נעבור לסוגיה אחרת, והיא סוגיית הכתב. כידוע, סתם נכתבים בכתב אשורי, הכתב המקובל, כתב הדפוס שאותו אנחנו מכירים היום, כפי שידוע הוא מקובל בקהילות ישראל מדורי דורות. כל סופר נדרש להיות בקי בפרטי צורת האותיות, וכמובן אנחנו לא יכולים כאן להרחיב בנושא הזה, הן משום שמדובר על סוגיה מאוד מאוד רחבה, והן משום שנדרשת כאן הדגמה ויזואלית לגבי צורתה של כל אחת מן האותיות. הגמרא במסכת שבת בדף קוף ג' קובעת שכתיבת סתם חייבת להיות כתיבה תמה. כתיבה תמה במובן הזה שלא מבלבלים בין האותיות הדומות, למשל האות ב' והאות כף, יכולות להיות דומות אחת לשנייה, האות ח' והאות ה' יכולות להיות דומות אחת לשנייה, האות ו' והאות י', וכן הרשם סוקרת את אותן אותיות שבהן צריך להקפיד באופן מיוחד על צורת כתיבתן. מפרשי השס שם, הרמב"ן ועוד ראשונים, דנים בפרטי ההלכות בסוגיה לגבי הצורה של חלק מן האותיות, אבל ככלל גדולי הפוסקים הראשונים, הריף, הרמב"ם, מטור, לא ערכו חיבורים עצמאיים לגבי צורת האותיות. לא מצאנו במשנה תורה לרמב"ם דרישה או הלכה שבה הרמב"ם כותב בצורה מדויקת את הצורה של כל אחת מאותיות האלף בית. נדמה לי שהפוסקים הראשונים, כמו שאמרתי, הריף, הרמב"ם מניחו שהדבר הזה ידוע. סופרי סתם יודעים בדיוק איך עושים א', איך עושים ב', וכן הלאה זה הדרך. יוצאים מן הכלל הם שלושה תלמידי חכמים באשכנז במאה ה-13 בתקופת הראשונים שחיברו כל אחד מהם קונטרס קצר לגבי צורת האותיות והם בעצם העירו כל אחד על דברי חברו. הראשון היה רבי אברהם מזונשהיים, היה תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג והוא חיבר ספר שנקרא תיקון תפילין. אחריו בא רבי שמשון בן אליעזר שחיבר ספר שהוא בעצם הספר המרכזי, ספר שנקרא ברוך שאמר. ולאחר מכן יש ספר אלפא בטא של אחד מתלמידי המורדכי, שהוא בעצם הערות קצרות על הברוך שאמר, יש קצת ספק מי בדיוק כתב את זה. בכל מקרה, הקונטרס הזה, כאמור, שמכונה ברוך שאמר, הוא די ייחודי בדברי הראשונים. שאנחנו מוצאים ספר הלכה מיוחד, שכל כולו לא בא אלא כדי להדריך את הסופרים, ולהסביר להם כיצד בדיוק צריך לכתוב כל אות ואות. למרות שכאמור, שלושת המחברים הללו שנתקבצו בספר ברוך שאמר, היו כולם מרבני האשכנזים, מרן הבית יוסף, באור החיים בסימן למדבב, מעתיק את תבנית כל צורת האותיות מן הספר ברוך שאמר. כלומר, בדרך כלל הבית יוסף פוסק על פי הריף והרמב״ם והראש, אבל כאן הלך הבית יוסף אחרי הברוך שאמר, וזו צורת האותיות של הבית יוסף. בתורתם של אחרונים מצאנו כבר כמה ספרים שכתובים על צורת האותיות. אני רוצה להזכיר את שלושת הספרים הידועים ביותר. האחד הוא הספר מור וקציעה. מור וקציעה הוא כמובן פירושו של רבי יעקב עמדן לשולחן ערוך, ושם בסימן למדבב באור החיים מביא רבי יעקב עמדן קונטרס משלו לגבי צורת האותיות, כמו שאני אזכיר עוד מעט. אז זה ספר אחד. הספר השני הוא ספר בשם כסד הסופר. את הספר כסד הסופר חיבר רבי שלמה גנצפריד, שמוכר לכולנו מהקיצור שולחן ערוך שחיבר. אז הוא חיבר גם את הספר כסד הסופר, שהפך בעצם להיות ממש אחד הספרים המרכזיים ביותר עבור הסופרים. כל סופר חייב להיות בקי בספר הזה. הזכרתי מקודם את כתב הקבלה. החתם סופר בהסכמה שלו לספר כסד הסופר כותב, הוריתי לכל תלמידיי ולכל מי ששומע לי שלא ייתנו כתב קבלה וכתב הסמכה לאף סופר סתם אם הוא לא נבחן אצלהם על ספר כסד הסופר של הרב גנצפריד. עד כדי כך הפך הספר הזה בהשקפתו של החתם סופר להיות ספר כל כך מרכזי. והספר השלישי הוא קונטרס משנת הסופרים, שאותו חיבר המשנה ברורה, גם שם באור החיים סימן למדבר. לאחר הדיון בשולחן ערוך מביא המשנה ברורה ספר שלם או קונטרס שלם משלו ששמו משנת סופרים. אז אלה כאמור שלושה קונטרסים באחרונים, ובדורנו כמובן כמו בכל סוגיה הלכתית אחרת ניתן למצוא עשרות רבות של ספרים שיש בהם צורת האותיות והדרכה מאוד מאוד מדויקת ומדודה לגבי כל אחת מן האותיות, ומדריכים את הסופר כיצד באמת צריך לכתוב. האם יש הבדלים בין השיטות השונות? האם יש בכלל הבדלים? האם יש דרכים או שיטות שונות כיצד לכתוב סתם? אז התשובה היא כן. ככלל קיימות היום שלוש שיטות מרכזיות לגבי כתיבה של סתם. יש כתב המכונה כתב אשכנזי, וזה הכתב שהזכרתי מקודם מספר ברוך שאמר, מה שמובא בבית יוסף. יש כתב המכונה כתב ספרדי, וזה הכתב שאותו מביא רבי יעקב עמדן שם במור וקציעה. כלומר, רבי יעקב עמדן אומר, אני לא מבין למה בית יוסף הביא חיבור אשכנזי, הרי אנחנו בקהילות עדות המזרח כותבים אחרת את ספרי התורה. ויש גם שיטה שלישית שהיא כתב האריזל, רב חיים ויטל מביא שהיו כמה אותיות שאותן האריזל נוהג היה לכתוב על פי הסוד בצורה קצת שונה מן הכתיבה המקובלת. אלא שהנושא הזה של שיטות כתב שונות לא התחיל אצל הבית יוסף ורבי יעקב עמדן, אלא הרבה הרבה קודם. כבר הראש מן הראשונים, הראש כידוע נאלץ לגלות מאשכנז לספרד, וכאשר הראש גלה מאשכנז לספרד הוא מצא שספרי התורה והתפילין והמזוזות כתובים בספרד קצת אחרת מאיך שהם כתובים באשכנז. וככה הוא כותב בשו"ת הראש, וצורת האותיות אינם שוות בכל המדינות, והרבה משונה כתב ארצנו מכתב הארץ הזאת, אבל מוסיף הראש ואומר, ואין פסול בשינוי הזה. כלומר, אומר הראש, שיטת הכתב באשכנז ובספרד שונה, אבל זה לא פסול, זה בסדר. אלה כותבים כך, ואלה כותבים אחרת. מניין למד הראש שבאמת זה קשר? אולי יש דרך אחת נכונה ודרך אחת לא נכונה לכתיבת סתם. מניין ידע הראש, מניין הכריע הראש, שאין פסול בשינויים בין שיטות הכתב השונות. אז הסבר מאוד יפה לדבר הזה, מצאתי, הסבר שככה מאוד התיישב על ליבי, מצאתי בספר משנה הלכות, שו"ת משנה הלכות של הרב מנשה קליין בן דורנו, והוא לומד את הדברים מן הטור. טור כידוע, רבי יעקב, בעל הטורים, בנו של הראש. הטור אצלנו ביורד דען רשע עם דלת, מתייחס בקצרה לחלק מן האותיות, ואז ממשיך וכותב. ובכל אחת שיש בהן ספק, כלומר, יש לך ספק האם צורת האות טובה או לא, מייטינן תינוק, מביאים תינוק, דלא חכם ולא טיפש, ואם יכול לקרותה, כשר. כלומר, צריך להראות את האות המסופקת לתינוק. ההלכה הזאת מקורה בגמרא במסכת מנחות, בדף כפתט, שם אומרת הגמרא שאם יש ספק לגבי צורת האות, נותנים לילד לקרוא, ואם הילד קורא את המילה נכון, כנראה האות הזאת כשרה. אז אם כן כותב הטור שבכל ספק מביאים תינוק, וכתב אדוני אבי הראש זל בתשובה, צורות האותיות אינן שוות בכל המדינות. והנה מקשה בעל משנה הלכות שתי קושיות. ראשית, מה פשר ההלכה הזאת שתינוק יכול להכריע? יש ספק לגבי כשרות ספר תורה, צריך ללכת לרב? צריך ללכת לסופר סתם, מה אתה מביא תינוק? התינוק יפסוק לך ההלכה? ועוד שואל המשנה הלכות, למה הטור מחבר כאן את שתי ההלכות? הלכה אחת ש שואלים תינוק, אם האות לא ברורה, והלכה שנייה, דברי הראש, שאומר שהאותיות אינן דומות. אומר המשנה הלכות, התשובה לשתי השאלות האלה היא תשובה אחת. האומנם נראה, דקושיה חדה מתורצת בחברתה. דוודאי באותיות התורה, העיקר הוא שיהיה כתב הגון, שכותבים ומשתמשים בו רוב אנשי המקום. ואף שאין לו כל ההידורים הצריכים, בדיעבד כשר. כלומר, אומר המשנה הלכות, הדרישה היא לכתב כשר, כתב שמשתמשים בו. אלא מנהלני משתמשים בו. מיני נדע האם באמת הכתב הזה הוא כתב שמשתמשים בו, הוא כתב לגיטימי. על זה אומר, אומרת הגמרא במנחות, אומר הטור, תביא תינוק. תינוק שלא חכם ולא טיפש, תן לו לקרוא את האות, ובוא נראה אם הוא מזהה או לא מזהה את האות. כלומר, למה אנחנו סומכים על תינוקות? בגלל שכל המטרה היא, אין כאן איזו שאלה הלכתית חמורה שצריכה פסיקה של רב, אלא בסך הכל שאלה מציאותית, האם הדבר הזה נראה כמו אות שמקובלת בעולם. אומר המשנה הלכות, זה מה שהטור כאן רצה ללמד אותנו בהסבר דעת הראש. היות שכל מה שחשוב זה האם בפועל הדבר הזה נראה כאות לתינוק, ממילא גם חילוקי המנהגים בין אשכנז וספרד גם הם קשרים. למה? משום שאם הכתב הזה מקובל באותו מקום, מקובל באותה הקהילה, על כורחנו שתינוק יזהה את זה כמו שצריך, וממילא זה כתב קשר. כי כל מה שהתורה דורשת, זה כאמור כתב שמשתמשים בו באותו מקום. ולכן כאמור כל דבר שנראה כאות, הרי הוא אות קשרה אם הוא באמת מקובל באותו מקום. אז אם כן אותו פסק יסודי של הראש שאומר שאף על פי שיש שיטות כתיבה שונות, הרי שבפועל הלכה למעשה כלל השיטות קשרות לכולם. הדברים האלה של הראש התקבלו על רוב ככל הפוסקים, ולמרות שבדרך כלל ראוי לכל אדם לדבוק במסורת אבותיו, כאמור רוב הפוסקים נוקטים להלכה שכל אדם מישראל יוצא ידי חובת תפילין או מזוזה או יכול לעלות לתורה בכל שיטה של כתב כל עוד היא נהוגה בין עדות ישראל. וראיה גדולה לדבר הזה מביאים בדיוק ממה שהזכרנו מקודם, הרי מרן הבית יוסף, אבי כל הפסיקה המזרחית, פסקי עדות המזרח, הוא עצמו לא הביא את האותיות של הספרדים אלא דווקא את האותיות של האשכנזים מספר ברוך שאמר. על כורחנו, אומר הרב עובדיה יוסף בתשובה, בשו"ת יביע אומר, שכנראה הדבר הזה לא כל כך קריטי. אפילו הבית יוסף הביא את האותיות של האשכנזים, ויש כאמור תשובה, ביביע אומר יורה דעה חלק ב' סימן כף, ושם הרב עובדיה יוסף פוסק בנחרצות רבה, שכלל צורות הכתיבה קשרות לכולם, וזה דבר מאוד מיוחד, משום שהרב עובדיה בהמון מקומות מתנגד לזה שספרדים יקבלו מנהגי אשכנזים. וממש דורש ותובע מכל הספרדים לנהוג רק מנהגי ספרדים ולא מנהגי אשכנזים, ולעומת זאת דווקא כאן בסוגיה הזאת הוא אומר לא נורא, לא נורא. תפילין של ספרדי לאשכנזי וכן להפך, כל שיטות הכתב כאמור טובות לכולם. יש מעשה שמופיע בכמה ספרים לגבי החזון איש, והוא שהחזון איש כאשר עלה לארץ והתיישב בבני ברק, נודע לו שהמזוזה בדירה שבה הוא מתגורר נכתבה על ידי סופר שכותב בשיטת האריזל. ואחד הדברים שבהם האריזל פסק, בעצם זו השיטה המקובלת בין הספרדים, זה שהחלק הימני העליון של האות צדיק נכתב כמו יוד. כלומר, עושים קו אלכסוני, ובצד ימין למעלה מציירים בעצם יוד קטנה. על פי השיטה המקובלת, הכתב האשכנזי, האות יוד פונה כלפי אותו קו אלכסוני. לעומת זאת, במסורת ספרד והאריזל, היוד היא הפוכה. כלומר, הגב של היוד מחובר אל אותו אלכסון של הצדיק, אבל ראשה פונה אל הצד השני, כך הם כותבים את האות צדיק, וזה נקרא אות צדיק עם יוד הפוכה. אם כן, החזון איש דרש להחליף את המזוזה שם. אומר, לא מוכן לגור במקום שיש שם מזוזה עם צדיקים הפוכים. כך נקט החזון איש, אבל בסדר, יכול להיות שהחזון איש יחמר במיוחד, כל הסיפור הזה של האות צדיק, כאמור, לא ניכנס כאן לדיונים הגדולים בשיטות הכתיבה של כל אות, אבל כאמור, החזון איש לא רצה לגור בבית שכתובה במזוזה על פי הספרדים ולא על פי האשכנזים, אבל גם אם החזון איש יחמיר בכך, כאמור, הדעה הרווחת בין הפוסקים היא ששיטות הכתב השונות טובות ותקפות לבני כלל העדות. אז בינינו כמעט הסתיים, ולכן נסיים בעוד הלכה אחת שקשורה לתחום אחר. דיברנו על הסופר, דיברנו על הכתב, ונאמר עוד מילה אחת ולא יותר על ענייני הקלף. כידוע, סתם כותבים אך ורק על אור של בהמה טהורה, את האור חייבים לעבד לשמה, זה דבר שבמשך הדורות לא תמיד היה פשוט, כיצד בדיוק מבצעים את העיבוד הזה לשמה, כל העסק צריך להיות לשמה מההתחלה ועד הסוף, הכל לשם קדושת ספרי תורה, תפילין ומזוזות. בגמרא במסכת שבת בדף עין ת' יש דיון גדול או הבחנה גדולה בין שני סוגים של קלף, האחד מכונה איל והשני מכונה דוכסוסטוס, כלומר לשון המילה היוונית של שני צדדים, ויש פולמוס גדול בראשונים, מהו הגביל ומהו הדוכסוסטוס, האם הצד הפנימי של האור של הבהמה או הצד החיצוני, זה נושא מאוד מאוד גדול שלא ניכנס אליו. כמו שאמרתי, אני רוצה לסיים אולי ועוד דיון אחד מעניין וחשוב לגבי הקלף. במאה ה-17 למניינם הגו כמה סופרים רעיון חדש. הם מצאו שאם לוקחים את הקלף הרגיל שעליו כותבים ספרי תורה ותפילין ומזוזות ומושכים אותו באיזושהי שכבה דקה של איזשהו חומר דמוי סיד, הרי שהכתיבה יוצאת הרבה יותר יפה. הרבה יותר קל, מהיר וגם יפה לכתוב ככה מזוזות ותפילין. והקלף הזה מכונה קלף משוח. וזה בעצם הרעיון, הפטנט הזה הלך וצבר תאוצה, הפטנט של קלף משוח, הוא במאה הקודמת, לפני 30-40 שנה, כמעט שאי אפשר היה למצוא מזוזות שלא כתובות על קלף משוח. כל המזוזות היו כותבים, כך היה מקובל, זה היה הסטנדרט, וכתבו מזוזות אך ורק על קלף משוח, ורוב המזוזות כאן בארץ, ודאי במקומות גדולים וציבוריים, מי שהיה קונה אצל סוחרי סתם ממוצעים, היה מקבל מזוזות שבהן הקלף הוא קלף משוח. המשנה במסכת ראש השנה מתארת את השאת המשואות להודעה על קידוש החודש, מהר להר, מירושלים עד הגולה, מסיים את המשנה ואומרת, עד שהיה רואה את כל הגולה כולה כמדורת אש. כך יודעים שכולם קיבלו את ההודעה על קידוש החודש, ומטבע הלשון הזה שמור בפוסקים לאותן סוגיות פולמוסיות, ועליהן אומרים הפוסקים, עד שאתה רואה את כל הגולה כולה כמדורת אש. אם כן, סוגיות כמו מצות מכונה, גט מקליב, טוב, לא נתפרס עכשיו לנושאים האלה, אבל גם כאן, סוגיית הקלף המשוח, רבים אמרו עליה, שעליה הפכה הגולה כולה להיות כמדורת אש. פוסקים רבים תמכו ברעיון של קלף משוח. אמרו שהתפילין, המזוזות, יוצאות יפות יותר, הכתיבה קלה יותר, ויש כאן זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. והוסיפו ואמרו, כל לנאותו אינו חוצץ. כלומר, כל דבר שבא ליפות, לעשות איזשהו חפץ מצווה יותר יפה, אין בו חציצה. ולכן, אף על פי שהכתיבה איננה ישירות על הקלף, אלא על אותה שכבה של כאמור החומר הזה דמוי הסיד, ממילא אין כאן שום בעיה, זה תורם וזה יפה, ואין שום בעיה לכתוב ככה סתם, ואפילו הביאו הוכחה מאוד מקורית לדבריהם. הגמרא במסכת סוטה עוסקת בהרחבה רבה במצווה שמצווה תורה, כאשר עוברים את הירדן צריך לקחת אבנים גדולות וסדתה אותם בסיד, לוקחים אבנים וצובעים עליהם סיד, ולאחר מכן כותבים עליהן את כל דברי התורה, ובספר המסופר שאחרי שחצו את הירדן באמת יהושע קיים את המצווה הזאת. איך אפשר לכתוב דברי תורה על סיד? הרי יש חציצה בין הכתיבה לבין האבן, על כורחנו שכאשר שמים סיד על האבנים זה לא מעכב, ולכן גם אם אנחנו נשים איזשהו סיד על הקלף, אין בזה שום בעיה, וקלף משוח כשר. לעומת אותם מתירים, באו רבים ואסרו את השימוש בקלף משוח, וטענו שהבעיה כאן הרבה יותר שורשית מאשר חציצה. הכתיבה היא בעצם אך ורק על אותה שכבה של סיד, ובכלל לא על הקלף. אומר החתם סופר, אגב בעצמך, אדם לוקח דף נייר, כותב עליו תפילין, מדביק את הדף נייר על קלף, כשר או פסול, ברור שזה פסול. אין פה עניין של כל לנאותו אינו חוצץ, הוא בכלל לא כתב על הקלף, הוא כתב על נייר. ממילא אמר החתם סופר, גם מי שכותב על קלף משוח, בעצם בכלל לא כותב על הקלף. כותב אך ורק על השכבה החיצונית, וממילא ברור שהדבר הזה פסול. כאמור, רבים רבים התווכחו והתפלפלו והתפלמסו בנושא הזה, והדברים סוכמו הן בספר כסת הסופר, שהזכרנו מקודם, של הרב גנצפריד, שאלה להחמיר ופסל מזוזות ותפילין על קלף משוח, והן בפתחי תשובה לשולחן ערוך, בסימן ריש עין א'. בדורנו נראה שרבו האוסרים על המתירים, ולכן היום כמעט ולא נמצא ודאי אצל סופרים איכותיים וטובים כתיבה על קלף משוח, וזאת משתי סיבות. סיבה ראשונה, שכאמור מדובר על מחלוקת מאוד מאוד גדולה, ולכן אנחנו רוצים להשתדל לפחות בהלכות סתם לצאת ידי כל הדעות וכל השיטות, ולכן עוד פעם אני חוזר על הרב עובדיה יוסף, שבדרך כלל הוא בכוח דהתרא עדיף, אז הוא מלמד זכות על ספרי תורה שנכתבו על קלף משוח, אבל הוא כותב ומסיים בשו"ת יחווה דעת בחלק ו', אבל לגבי תפילין נכון מאוד לחוש לדברי האוסרים, לכתוב על קלף משוח, והמחמיר יישא ברכה מאת השם. כלומר, ודאי שראוי להחמיר בזה ולצאת ידי חובת כל הדעות, אבל מעבר לספק ולמחלוקת ההלכתית שהזכרנו, אם יש כאן חציצה או אין כאן חציצה, המציאות הוכיחה שהעניין הזה של קלף משוח הוא אשליה, משום שכמו שאמרנו, קל יותר לכתוב, הכתיבה אולי יפה יותר, אבל כאשר הסתם מתיישן, כאשר המזוזה או התפילין מתיישנים, השכבה החיצונית הזאת של הסיד מתפרקת, וממילא הדבר פשוט מוחק את האותיות. עכשיו, אות אחת שנמחקה, או שאפילו רק נשברה או נסדקה, וכבר כל המזוזה פסולה, וכל התפילין פסולות. ולכן נמצא שמזוזות עם קלף משוח, שיעור הפסול בהם מאוד מאוד גבוה, משום שכאשר המזוזה מתיישנת, מאוד מאוד קלה להיפסל. ולכן, כאמור היום, מי שרוכש תפילין או מזוזות, מאוד חשוב לדרוש שהכתיבה איננה על קלף משוח. היום, כאמור, הסטנדרט כבר הוא שלא כותבים על קלף כזה. טוב, כפי שאמרתי כמה פעמים תוך כדי הדברים, אין אפשרות בשיעור קצר להקיף מקצוע שלם בתורה, שראוי להרחיב בו, להתבור, והסופרים כאמור ממש מקדישים את כל החיים כדי ללמוד את ההלכות האלה, אבל כן זכינו היום לטעום משהו מהעולם המופלא הזה של כתיבת סתם, והיה זה שכרנו.